הפרקים שהשנה אנחנו קוראים בשבת לפני אותה התרחשות של יום הזיכרון ויום העצמאות, הפרקים האלה עוסקים בעצם בשתי התרחשויות בסיסיות בחיים. נראה לכאורה בחיים של האדם באופן אישי, אבל כנראה קשורים למעגלים הרבה יותר רחבים. התרחשות אחת זאת הלידה, בעקבות הלידה גם ברית המילה, והרחבה ופירוט של דיני טומאה וטהרה. וההתרחשות השנייה היא מהלך ההתפתחות של החיים. יש הופעות של חיים בריאות, ויש הופעות של חיים שהן מחלה. והטיפול שהתורה מטפלת במחלה שנקראת צרעת הוא טיפול מאוד מיוחד, לא רפואי רגיל, לא טכני. ולא בכדי הגמרא פה בפסקה 5 מאוד מרחיבה את הסוגיה הזאת של הנגעים, של הצרעת. אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יוחנן, יש גורסים, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן. על שבעה דברים נגעים באים. דבר ראשון, הלשון הרע. שמירת הלשון. אפשר להגיד מול התפיסה המודרנית של חופש הביטוי, יש במושג הזה של שמירת הלשון הדגשה כמעט סותרת שליכולת הביטוי של האדם יש אחריות. כפי שכותב הרב קוק באגרות, בחלק ראשון, חופש הביטוי היותר עליון זאת הנבואה. זאת אומרת, זה היכולת של האדם לקלוט דיבור אלוקי. ומתוך כך, גם הדיבור אצלנו צריך להיות בזהירות, באחריות. רבנו, הרב צביה קוק, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, היה מאוד מחשיב את התחום הזה של שמירת הלשון, וכמה וכמה פעמים אמר וכתב שהדבר היחידי בישיבה שהוא קבוע, כפוי, זאת אומרת, זה חלק מהותי מהמסגרת, הדבר היחידי זה קביעות לימוד שמירת הלשון מרבע לאחד עד אחד ורבע הצהריים, סוף סדר ראשון בגמרא, ולפני תפילת מנחה לומדים שמירת הלשון וחפץ חיים, גם הספר המוסרי וגם הספר ההלכתי שעוסק בענייני שמירת הלשון. והיה אומר, אדם ששולט בלשונו, במובן מסוים הוא גם שולט בנפשו, בנטיות השונות, בכוחות השונים, ביצרים. אז רב שמואל בן נחמני בשם רב יונתן אומר, נגעים באים על לשון הרע. נגעים באים על שפיכות דמים ועל שבועת שווא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח, גאווה, ועל הגזל, הזלזול וההתנכלות לממונם של אחרים, ועל צרות העין. בעניין צרות העין, אלה פסוקים שאנחנו קוראים בשבת, הגמרא פה בסוף הפסקה, בסוף פסקה 5, אומרת שני דברים. על הגזל דכתיב וציווה הכהן ופינו את הבית, ועל זה אומרת הגמרא, תנא הוא כונס ממון שאינו שלו, יבוא הכהן ויפזר ממונו. וזה חלק מהטיפול האלוקי הלכתי בבתים שיש בהם נגעים, מפנים את הבית, ואז ממילא הדברים שאדם אסף לו בדרך חוקית מתגלים לעין כל. זה החלק האחד. ועל צרות העין לכתיב ובא אשר לו הבית. מה זה לא? תנא דברבי ישמעאל, מי שמיוחד ביתו לו. מי שהבית שלו היה מצומצם, נעול, הוא יותר מדי הצטמצם בתוכו, והסתכל בעין לא טובה על האפשרות לתת לאחרים, אז משהו משתנה בבית בעקבות הנגעים. בתוך כך, יש באמצע הגמרא, באמצע הפסקה, אזכור של צרעת נאמן. ולא בכדי צרעת נאמן תופסת בהפטרה המקורית של פרשת תזריע, תופסת כל פרשת צרעת נאמן סוגיה שלמה. פה בפסקה 2, בפרק ה', בספר מלאכים, מתואר בהתחלה, בפסוק הראשון שלא נמצא בדף, מתואר נאמן, היה שר צבא של ארם, הוא היה גיבור, והיה מצורע. תפסה אותו צרעת. אומר הנביא, וארם יצאו גדודים, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. ותהי לפני אשת נעמה. והתופעה הזאת, שנשבתה נערה מארץ ישראל, בתוך הדברים שהיא אומרת, תופס, העניין הזה תופס מקום. ותאמר אל גבירתה, זאת אומרת אשת נעמן, שהייתה מודאגת ממצב בעלה, שהיה חולה באותה צרת, ותאמר אל גבירתה, אכלי אדוני, לפני הנביא אשר בשומרון. אז יאסוף אותו מצרעתו. אמרה אותה נערה, יש נביא בשומרון. בישראל יש נביא, ואם אדוני, כלומר נאמן, יתפלל לפניו, לפני הנביא, אז הנביא יאסוף אותו מצרעתו. והברבנל אומר שהסגנון הזהיר של הנערה אפשר איזה מרחב תמרון, זאת אומרת, היא אמרה, הנביא יתפלל, ואם מכוח תפילתו צריך נאמן להירפא, אז אכן הוא יתרפא. אבל היא השאירה איזה פתח הנערה הזאת בהקשר לתפילתו של הנביא, שזה תלוי בתוכן של התפילה, ועל כן, עכשיו נראה מה התפתח, לא שהיא הבטיחה הבטחה חד משמעית, אלא אכלה אדוני, ינסה אדוני, יתפלל אדוני. ויבוא ויגד לאדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. זה שוב ביטוי של איזושהי מקוריות שלא הייתה מקובלת בארם. מחלות מרפאים על ידי רופאים ועל ידי תרופות, לא על ידי נביאים. ועל כן הוא מציין שוב כלפי אדוניו, כלומר כלפי מלך ארם, הוא מציין את העובדה הזאת שהנערה, נערה מארץ ישראל, היא אמרה דבר משונה, אבל הוא מרגיש צורך להגיד את זה למלכו. לפי התיאור של הפסוקים שכבר לא מופיע בצילום, אז המלך, מלך ארם, אומר לו לשר צבאו, לנעמה, תשמע, בוא ננסה את ההצעה הזאת. אבל הסגנון של הכתוב הוא כזה, תיקח, אומר לו המלך, לנעמן, תיקח איזו תשורה למלך ישראל. המלך הארמי לא מזכיר נביא, הוא מזכיר את המלך בישראל. רוב המפרשים מסבירים שזה בגלל שהבין מלך ארם שמלך ישראל קשור לנביא, אומר אברבנאל ביטוי כזה, כאשר ראוי ונאות שהמלך יהיה קשור לנבואה, ועל כן הוא אומר לו, תשמע, הדרך להגיע לנביא זה על ידי המלך, תדבר עם המלך, הוא יביא אותך לנביא, ובוא ננסה את ההצעה של הנערה. אבל מלך ישראל לא מפנה את זה לנביא. מלך ישראל מבין שהפנייה היא אליו, אבל אין בכוחו לרפא את נאמן. במגבלה הזאת הוא מכיר. ועל כן מלך ישראל קורע את בגדיו, הוא נבהל. הוא אומר כנראה מלך ארם, תמן לי איזה פח פה. ורוצה לצאת למלחמה על העניין הזה, מעמיד אותו במבחן שאני לא יכול לעמוד בו, ולכן מלך ישראל מאוד מתקשה בסוגיה הזאת. שומע את זה הנביא, כמו שמתואר פה בפסוק ח', והיא כשמוע אותו נביא שאליו מכוונת הקריאה של המלך, כי קרא מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך לאמו, למה קראת בגדיך? יבוא נא אליי וידע, כי יש נביא מישראל. הקריאה בכלל לא הייתה מכוונת אליך המלך. תשלח אותו אליי וידע שיש נביא. ומה מתרחש בפועל? ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו, עם כל הפמליה שלו, והוא נעמד לפתח הבית של הנביא. וישלח אליו, הנביא שולח אליו מלאך, כלומר שליח, לא מדבר איתו. ומה הוא אומר לו? הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב שרך לך וטהר. זה הפעולה שתעשה. נאמן נפגע עד עמקי נשמתו. רמטכ"ל צבא סוריה. איך מתייחסים אליו? אומר נאמן, אמרתי אלא יצא, יצא, שיקרא בשם השם, שיעשה כל מיני ייחודים, שיעשה כל מיני תיקונים, שיקרא במזוזות, שיגיד לשנות את השם, שיהיה מקובל אלוקי עד הסוף. ומה הוא אומר לי? לטבול שבע פעמים? זה כבר יש לי בנהרות דמשק. ואז הוא הולך בחמה. וכשהוא עבדיו, פסוק י' ג', ידברו אליו ויאמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, לא תעשה, ואף כי אמר אליך, רחץ ותיאר. וירד ויתבול, הוא כנראה משתכנע, הוא חוזר. הוא מבצע את פעולת מה שנדרש ממנו על ידי הנביא. וירד ויתבול בירדן שבע פעמים, כדבר איש האלוקים. וישו בשרו, כבשר נעקתון, ויתם. והוא חוזר אל איש האלוקים, ועומד לפניו, ואומר, הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. ואתה קח נא ברכה מאת עבדך. אומר לו הנביא ויאמר, חי השם אשר אמרתי לפניו, אם אקח. ויפצר בו לקחת, וימאן. הגוי הארמי, מה הוא מבין? הוא מבין שהייתה פה איזושהי פעולה על דרך הכישופים או ההשפעות הרוחניות שהוא הכיר אותם נאמן. אומר, בוא ניתן לאיש שפעל את הפעולה, ניתן לו שי. הנביא לא מוכן לקחת. כי הנביא אומר לו, זאת הייתה פעולה אלוקית. בפעולה אלוקית, מה פתאום בן אדם, מה הוא ירוויח מזה? אבל כשנחזור לפסוקים למעלה, לא אמר לו איש האלוקים בפסוק ח' יבוא נא אליי וידע שיש אלוקים. אלא אמר לו בפסוק ח' וידע כי יש נביא בישראל. ועכשיו כשנאמן אומר, הננה ידעתי, הוא אומר אין אלוקים בכל הארץ. הוא לא אומר, הננה ידעתי שאין נביא אחר אלא בישראל. אומרת, הציר שעליו מדבר נאמן הוא הציר של הופעת שם השם אלוקים. והציר שעליו מדבר הנביא בתחילת הדרך, בפסוק ח', כי יש נביא בישראל. רמב״ם, במורה נבוכים, חלק שני, בכמה פרקים, פרק למד ב', פרק למד ו', מדבר על מדרגת הנבואה. מה ההבדל, או יותר מדויק, מה איכות הנבואה יחסית לחוכמות אחרות. אומר הרמב״ם, יש בזה שלוש שיטות, או שלוש דעות. דעת ההמון, ונסחבו אליהם, אומר הרמב״ם, קצת מאנשי התורה. הם אומרים, נבואה זה רק מתנה אלוקית. אין לבן אדם מה להתערב בה. לא משנה אם הוא חכם או לא חכם, לא משנה אם הוא גיבור או לא גיבור, לא משנה אם הוא ענב או לא ענב. מתנה אלוקית. התפיסה השנייה, בקצה האחר, התפיסה הפילוסופית, שהנבואה היא רק עמל אנושי. שכלול ההשגה השכלית של בני אדם. בתווך, אומר הרמב״ם, עומדת התפיסה היהודית. התפיסה היהודית שבני אדם כדי לקבל נבואה צריכים להתאמץ בעבודת המידות ובעבודת המושכלות. אחרי שהתאמצו ואחרי שהזדקחו, אם אלוקים מחליט לנבא אותם, הוא מנבא אותם. הנביא מבחינתו אומר למלך את עיקר הביקורת מול המלך. המלך הישראלי יודע שיש אלוקים בעולם, אבל הוא כופר בנוכחותו של אלוקים. הוא עובד עבודה זרה, המלך הישראלי. אומר לו הנביא, אומר לו איש האלוקים, עכשיו ידע נאמן שיש נביא בישראל, שרצון אלוקים מופיע דרך בני אדם. ובסוגריים הוא בעצם אומר לו, אולי זה ישפיע גם עליך להפסיק לעבוד עבודה זרה. יש לנוכחות האלוקית ממשות של הופעה דרך המחשבות של בני אדם, דרך הכוונות של בני אדם, דרך הדמיונות של בני אדם, דרך הדיבור של בני אדם. מבחינתו של נאמן, מה שהוא רואה, מה שהוא מבין, מה שהוא אומר, עכשיו ידעתי, בכלל שיש אלוקים, בכלל שיש כוח רוחני שהוא מכוון את המציאות. אז מבחינה זאת, נקודת האימות עם מלך ישראל, היא בסוגיה של הנבואה, וביחסי נביא ומלך. נקודת האימות מול נאמן היא בשאלה בכלל של השגחה בעולם, של השגחה אלוקית בעולם. אז נאמן אומר, עכשיו אני יודע שיש אלוקים בישראל. וממילא, אומר הנביא, לא ניקח, לא נהנה, כי לא הייתה בנו שום פעולה שגרמה שינוי, רק פעולה אלוקית. עד כדי כך, שכשהמשרת של אותו נביא, לוקח ונהנה מהמתנה של נאמן, הנביא מקלל אותו. הוא אומר, תדבק בך צרת נאמן. כל קידוש השם שרצינו לבנות, שיש פה פעולה אלוקית שמתערבת במציאות, אם אתה לוקח מזה רווח, אתה מחתים את הפעולה אלוקית. אתה מכסה אותה, אתה מסתיר אותה, אתה מחלל שם שמיים, כל כדי שם שמיים. והרי זה כל מה שרצתה השגחה אלוקית לעשות מול נאמן, לגלות שיש אלוקים בישראל. על כן תגובתו של הנביא חריפה ביותר. זה סוגיה אחת. סוגיה צרת נאמן. ובעצם דווקא בפרשות האלה, שנקרא בשבת, ההתגברות על צרות עין, על גסות הרוח, כל המידות שהגמרא מפרטת אותן, זאת בעצם הכוונה של התורה לברר, למרות שאנחנו היום לא נוהגים דיני צרת, ולא נוהגים דיני פינוי הבית, אבל דיני התמודדות עם גסות הרוח צריך ללמוד. דיני התמודדות עם צרות עין צריך ללמוד. ועל כן הפרקים האלה בנבואה שמתארים את הבירור העמוק שעשתה נערה מארץ ישראל, שהיא כנראה רואים שהדבר הזה שיש נביא בישראל הוא דבר טבוע. טבוע בדור המבוגר, טבוע בדור הצעיר, עד כדי כך שזה שהיא מארץ ישראל זה חוזר פעמיים בפסוק, והיא לא מפחדת מכל מה שיש מסביב, היא אומרת את זה לאשת נאמן. כל זה תיאור וברור עד איפה מגיעה השגחה האלוקית במידות של האדם, ביכולת לרפא אותו, ביכולת לחיות, ביכולת לפתח את כישרונותיו. זה פרשת התיקון של הצרה. ממנה באים להמשך לפרק ז'. זאת ההפטרה של פרשת מצורה. פרק ז' במלאכים הוא אחרי פרק ו', שבו שולח הנביא, אותו נביא, ומזהיר את מלך ישראל, במקום מסוים עורב לך מלך ארם עם צבאו, אל תעבור שם. ומלך ישראל שולח לנסות, והוא... הם רואים שזה אמיתי, וכיוון שכך מלך ארם מבין שמישהו חשף את סודו. אז הוא שואל את האנשים אשר איתו, מי אילשין? מי גילה? אומרים לו האנשים שעוד חוויית ריפוי נאמן לא נשכחה אצלם, הם אומרים לו, מה הבעיות? יש נביא בישראל. הנביא גילה להם. תוצאה מכך, מזהה המלך איפה הנביא נמצא, בדותן, ושולח שם חיל כבד להרוג את הנביא. כשכל הצבא הארמי הוא מחתר את הנביא, יוצא נערו בבוקר מוקדם, ורואה את ההמון הזה, תודה רבה, יבדו חעמים, רואה את ההמון הזה, והוא נלחץ, משרת הנביא נלחץ, אומר, איך נחזיק מעמד מול כולם? אומר לו הנביא, כי רבים הם איתנו מאשר איתם. הכוחות שלנו, אף על פי שאנחנו שני אנשים, ומולנו צבא שלם, הכוח שלנו יותר גדול. יש אלוקים בישראל, יש נביא בישראל. השאלה מי יגבר במלחמה, היא לא שאלה של כמויות. זה מה שהתורה אומרת פה, בספר דברים, בפסקה הראשונה. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני. איך אוכל להורישם? אתה מסתכל על הכמויות, ואתה שואל איך אצליח להרשת אותם. לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעו לכל מצרים. לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. שמעתי לפני כמה שנים הרצאה של אחד מהנחשב בעיני עצמו וגם בעיני אחרים, בגדולי המדענים בתחום הגיאוגרפיה והדמוגרפיה, פרופסור ארנון סופר מאוניברסיטת חיפה. פתח את השיחה שלו ואמר ככה, אם הייתי נותן את ההרצאה הזאת לפני מלחמת השחרור, אז אחרי המלחמה הייתי בולע את הכובע שלי. אם הייתי נותן את השיחה הזאת לפני מלחמת ששת הימים, אז אחרי מלחמת ששת הימים הייתי בולע את הכובע שלי. אבל בכל אופן, אני חייב לתת את השיחה הזאת היום. למה? וזה הדמוגרפיה. לפי החישובים הסטטיסטיים שלו, עוד 18 שנה או 36 שנה או איזשהו מספר, הערבים יהיה להם ריבוי טבעי וכמויות יותר גדולות מיהודים. כבר עכשיו, הוא אמר את זה לפני 3 שנים, כבר עכשיו הריבוי הטבעי בתל אביב הוא אפס. כמות הנולדים וכמות הנפטרים היא אותה כמות. על כן ההמלצה שלו, הוא אמר, ואני מוסר את הנפש על ההמלצה הזאת, ואני הולך מפוליטיקאי לפוליטיקאי, ואני רציתי להוסיף בסוגריים גם עיתונאי לעיתונאי, אני הולך ומפרסם ואומר, צריך להסתפק בשטח שבין חדרה לגדרה. רק בין חדרה לגדרה נוכל לשרוד כמדינה יהודית. הוא אמר לנו, אז אתם נלחמים על גוש קטיף, ואני אומר לכם את זה על ודי עירון. כבר שם הפסדנו את המערכה, בוודי עירון, המכונה כביש 65. בין חדרה לגדרה, לא מזרחית לזה, מערבית לזה יש רק את הים, וזה מספיק. ואחד מאיתנו, איש פשוט, בוודאי שלא פרופסור לגיאוגרפיה, שואל אותו איך מתיישב החשש שלו, והמסקנות בין חדרה לגדרה, עם מה שהוא אמר קודם, אני מלחמת השחרור, אני מלחמת ששת הימים. הסיכויים והדמוגרפיות והסטטיסטיקות היו יותר לרעתנו לפני 55, 58, 59 שנה. הוא אמר, זה, אתם מאמינים בחשבונות אלוקיים. אבל אני צריך לדבר על המציאות הטבעית. אמרנו לו, אבל זה בדיוק מה שאמרת בהתחלת השיחה. לא תופס לגבי עם ישראל. המציאות הטבעית הזאת. זאת בדיוק השאלה. אם אתה יודע שיש אלוקים בישראל, אתה לא ירא. אתה שואל את עצמך איך אוכל להורישם, זכור תזכור. אם תזכור, אם תחיה את המשמעות של האמונה בהנהגה האלוקית, לא ירח לבבך, לא תרוץ מפניהם. לא תבטל את עצמך מפניהם. לא תבטל את זהותך מפניהם. מוסיפה התורה ואומרת, ונשל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט.
אתה היית רוצה חיסול כל הערבים תוך יום.
התורה אמרה לך, מעט מעט. תן קצב למגמה האלוקית, לעשות סדר בעולם, לעשות סדר בארץ, לאט לאט. המשיכה התורה ואומרת, ונתן מלכיהם בידיך, וראית את שמה מתחת השמיים, לא התייצב איש בפניך, עד איש מתחה אותם. זה קשור לפסוק הפי. פסילי אלוהים תשרפו למש, הבירור והמאבק והמלחמה עם אלה שרוצים שלא נשב בארץ הזאת ולא נרש אותה, הוא לא רק מלחמה פיזית, גם מלחמה רוחנית. והתורה אוסרת בגלל זה ליהנות מפסילים שלהם, בוודאי שאוסרת לעבוד. מוסיפה התורה פסוק הפי, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך, לא לחמוד אותם ולא לחמוד את הכסף והזהב שעליהם, התנתקות מוחלטת מהתרבות הנוכרית ששלטה אז בארץ. סגירת המעגל הזאת, ולא תביא תועבה אל ביתך. זה מה שאמר הנביא, רבים הם איתנו. כוחנו להתמודד מול ארם הוא לא שאלה כמותית, הוא שאלה שחסדי השם. אז זה צריך להביא אותנו לתקן את החטא הנורא הזה שבגללו באים נגעים, חטא גסות הרוח. אבל אולי בצורה קצת יותר מחודדת, גם בבירור של הנביא בסוגיית מלך ארם ולמלך ישראל, גם בשלב השני של ההפטרה של פרשת מצורה. כי המציאות שיש אז בישראל היא מציאות של רעב גדול. אין אוכל. והמלך עושה סיור על החומה, לפי מה שמתואר בפסוקים, ושומע אמא אחת מתארת לו בצורה נוראה איך מרוב רעב היא מתכננת לאכול את הילד שלה. מצב שבו כבר לא שולטים בעצמם. ואז המלך מתחיל להבין איפה, עד איפה מגיע חומרת המצב. והוא צועק וקורע את בגדיו ומיואש לחלוטין. ומה אומר הנביא? הנה תחילת פרק ז', ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשהציבור מיואש, כשהמלך הוא חסר אונים, כשהאימהות מגיעות להידרדרות הזאת, אומר הנביא, שמעו דבר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל, שעתיים שעורים בשקל, בשער שומרון. היום אתם רואים רעב, מצב אבוד. מחר תהיה תבועה בזול. איך זה יקרה? לא יודעים. מה הסיכויים שיקרה? אנחנו לא עיתונאים. הנביא אומר שזה יקרה. הנה, תראה. יראה כבודו פסוק ב', מה אומר האדם? אתה יש לך ענווה, אתה איש אמיתי, הנביא אומר, אתה אומר זה קיים. אבל מה עושה השליש? ויען השליש אשר למלך, נשען על ידו, את איש האלוקים ויאמר, הנה השם עושה הרבות בשמיים, היה הדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך, ומשם לא תוכן. למה מתכוון אדם כשהוא אומר, הנה השם עושה הרבות בשמיים, היה הדבר הזה? אומר החפץ חיים בשער התבונה, ספר שמירת הלשון, על פי מדרש שמופע מובע בספר חרדים, שחיבר אותו רבי אליעזר הזיקרי מגדולי צפת, שחיבר את ידיד נפש אב הרחמן. אומר החפץ חיים, בני האדם חושבים שהמילים האלה, היעשה, הנה השם עושה הרבות בשמיים, היה כדבר הזה, הם מילים של כפירה בנס. זאת אומרת שבני אדם, על פי החשבונות שלהם, הם לא מאמינים בהופעת הניסים. אז ההורים, מה, השם יעשה הרבות בשמיים? מה אתה מספר לנו שמחר יהיה לחם? מחר יהיה שאה של חיטים? זה לא נתפס אצלנו. אבל אומר חפץ חיים, על פי ספר חרדים, על פי המדרש, הפירוש של השליש כאן הוא פירוש אחר. הוא פירוש רוחני. הוא אומר, הדור הזה ראוי לנסים? הדור הזה לא ראוי לנסים. מה שהוא ראוי הדור הזה, זה שהרובות השמיים ייפתחו עליו. מבול צריך להגיע עליו. סגנון מוכר קצת בדורנו. זה השליש. הוא תפקידו לבטא שמבחינה רוחנית הדור הזה לא ראוי לגאולה. הוא לא ראוי לניסים.
לא קרא את ספר שמות.
לא קרא את ספר בראשית, לא קרא את ספר ויקרא, לא קרא את ספר במדבר, ולא קרא את ספר דברים, ואולי כן קרא. אבל זה עוד בדיוק השאלה, את מה קוראים? אנחנו עומדים לפני ימים, שעוד לא זכינו שכל ישראל חוגגים אותם. אנחנו עומדים לפני יום, יום הזיכרון, שעוד לא זכינו שכל ישראל עוברים אותו, באותו עומק, באותה רגישות, באותה אחריות, באותה הזדהות. כי זאת השאלה, את מה קוראים? אדם יכול לקרוא ספר דברים. והפסוקים האלה שהקדוש ברוך הוא אומר, אין לכם מה לפחד, אני אוביל אתכם למלחמה ואתן לכם כוחות, הוא קורא את הפסוקים האלה והוא לא מקבל מהם כוח. כי הוא מסתכל על הסטטיסטיקה, הוא מסתכל על האחוזים, הוא מסתכל על יחסי הכוחות, הוא מסתכל על הכמויות. והתורה מזהירה אותנו. פרק אחד אחרי פרק ז' בספר דברים. פה בהמשך, המשך הפסקה הראשונה. פסוק י' בפרק ח'. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. לקראת המזון. מוסיפה התורה אחרי שאתה אוכל ושבע ומברך, עוד עניין. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. אתה יכול לקרוא ספר דברים, אתה יכול לקרוא פרק ח'. אתה יכול לזהות שצריך לברך אחרי אוכל. ואני יכול לשכוח... ישם עליך פן תשכח את השם? איך שוכחים? פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך ירבהו, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. וזה יכול לקרות 50 שנה אחרי הקמת המדינה. 59 שנה אחרי הקמת המדינה. מה יקרה? רם לבבך. באיזה נקודה? ושכחת את השם אלוקיך. הנה הפסוק, פסוק י' ז'. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומר הרן, אומר האברבנאל, כפי שהיה מדגיש ומדגיש ומדגיש רבנו הרב צבי יהודה קוק, המילים האלה לא כתובות בנוסח שלילי. זאת אומרת, לא כתוב, לא תאמר בלבבך כוחי ועוצם ידי. אלא בלשון חיובית. ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה עוד לא קובע אם אתה שוכח את השם. כי יש פסוק הבא, פסוק י"ח. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. למה נקים את בריתו שנשבע לאבותיך כיום הזה. רבנו הרב צבי יהודה קוק עומד בכיכר ציון. לפני 32 שנה. עובר בכיכר ציון, ברחוב יפו, טור גדול של צהל, מצעד יום העצמאות. רב ציודה חולה ברגליים, איש זקן, למעלה מגיל 80, עומד דום. אנחנו התלמידים עומדים לידו. יש לנו שאלות 100, פתקים 200, קלטות 300. מחכים למוצא פיו. דממה. אלה מאיתנו שיש להם דרך ארץ, הלכו להביא לו כיסא. הוא לא משתמש בכיסא. אלה מאיתנו שיש להם דרך ארץ, הלכו להביא לו לשתות. הוא לא שותה. שש שעות עובר המצעד. שש שעות הבן אדם עומד דום, לא זז ולא נע. נגמר המצעד. מלווים את הרב ציודה בעלייה של רחוב הרב קוק, לבית הרב קוק, שם לנוח קצת. אומרים לו, רבנו, עד כאן? אמר לנו רבנו, הרינו מקיימים פסוקים בתורה. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אתה לא מסתיר, לא מתבייש, לא מתבטל מלעשות. ידיך עושים, רגליך עושות, ידיך עושות. והשם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. לא תגיד, תכתוב בראש המכתב בעזרת השם. לא. אם תלחם בגאווה, תלחם בגסות הרוח. התורה בפרשת תזריע המצורע מכינה אותך להיכנס ליום עצמאות. היא אומרת לך, וראינו את זה במלחמת הצפון, על בשרנו לצערנו הגדול. עד לאן מגיעה הגאווה? איך היא, כמו שכותב הרב קוק במוסר אביך, העונש הכי נורא. העונש על האדם זה הגאווה שלו. הוא סתום, הוא אטום. הוא לא פועל כמו שצריך, הוא שוכח, לא רק שהשם נותן לו כוח, אלא בסוף הוא גם שוכח את הכוח של עצמו. בסוף הוא שוכח את עצמו. אומר הנביא למלך, אתה לא תחליט אם יהיה לחם או לא. זה הקדוש ברוך הוא. אז כשהשליש אומר, אני אדאג לזה שתהיה כפירה בניסים, מה פתאום, אין זכות לקבל נס. אומר לו הנביא, אתה לא תזכה ליהנות מהנס הזה. וכך היה בפועל. כל העם רומס אותו, את השליש הזה. דוהר, רומס את השליש הזה. נכון, יש שאלה? מה שלומי? רבי חיים שואל, דומני שניהול והנהגת ציבור חייבים להתבסס על נתונים מדעיים ועובדתיים. והשם הטוב בעיניו יעשה. כישלוננו בגוש קטיף הוא דוגמה טובה לכך שבנינו על חסדי שמיים במקום נגילי אינטרנט. זה הסברה אומרת שזה במקום לסמוך על אותם נתונים מדעיים ועובדתיים. מה זה נתונים מדעיים ומה זה נתונים עובדתיים? נחזור למלחמת השחרור, שהייתה קצת לפני גוש קטיף. מה היו יחסי הכוחות? למה במועצת העם היו 9 אנשים, וארבעה מתוכם אמרו, זה שיגעון להכריז על המדינה? בדיוק מה השיקול הזה? שיקולים עובדתיים ומדעיים. אלוקים אמר לאברהם אבינו, אתה, יהיה לך ילד, למרות שאתה בגיל 90. אבל לא סתם אמר לו כך. אמר לו, צא החוצה מהאוהל, ותסתכל על הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. זה בראשית תדבר. אומרת הגמרא בנדרים בדף למד ב', ורש"י מביא אותה במקום, לצאת החוצה מהאוהל ולראות את הכוכבים, זה פעולה טבעית, התורה לא צריכה להגיד אותה. אומרת הגמרא, צא החוצה, צא מהצטגננות שלך. צא מההסתכלות בכוכבים. אתה מסתכל על כוכבים, כלומר, אתה מסתכל בדיוק על המילים האלה, נתונים עובדתיים.
מדעיים. על פי המדע, בן אדם בן 90, לא יכול ללדת. על פי המדע, אומה אחרי 2,000 שנה בגלות, צריכה להתרסק ולא לחזור לארץ. על פי המדע ועל פי העובדות היבשות, הנראות לעין, הנראות לעין האנושית, לא היינו יכולים להחזיק מעמד מלחמת השחרור. על פי הנתונים המדעיים והעובדתיים, לא היינו יוצאים למלחמת החשמונאים. על פי הנתונים המדעיים והעובדתיים, לא היה יכול להיקרא ים סוף. ועד הבוקר היינו יכולים להגיד פה דיינו ודיינו ודיינו ודיינו, לא 15 מעלות, יותר מזה. עם ישראל, בזכותו קיימת מערכת הטבע. זה הטבע היותר עמוק. כל המדע קיים בשביל לגלות את מערכת הטבע, שהיא קיימת בשביל לגלות כוחם של ישראל, תפקידם של ישראל. כמובן, לא בגלל שהם הכי טובים, ולא בגלל שהם הכי חכמים, ולא בגלל שהם הכי דתיים, ולא בגלל שום קטלוג חיצוני. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרכם. אז בכלל המושג הזה של נתונים עובדתיים ומדעיים לא פועל כשיקול מכריע בהנהגת עם ישראל. כשיקול מתלווה, הרי זה בדיוק העניין. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. הראה לי אחד מרבותיי, רב משה אגר, ראש המכינה ביתיר, מאמר שכתב בן גוריון בתשי"ב, 4 שנים אחרי הקמת המדינה. בתוך המאמר הזה הוא מזכיר בן גוריון שהמומחים שאחראים על פעולת החפירה למצוא מים בנגב, אמרו, אין מה לחפור בנגב, אין סיכוי למצוא מים. אז כותב בן גוריון, או אומר, וזה שכתוב של דבריו, עבדוך העמים, תודה רבה. אומר בן גוריון, זה מצב לא טוב. כשהמומחים אומרים מה הסיכויים, זה מצב לא טוב. למה? זה לא התפקיד שלהם. אומר בן גוריון, התפקיד שלהם הוא לבצע את החזון. אומר בן גוריון, אנשי רוח יקבעו את החזון, ואנשי מדע יקבעו את דרך מימושו. ברגע שמתחלפות היוצרות, אין מדינה, הוא אמר. עד שנה מסוימת, לא יודע להצביע עליה, הלכו עם העיקרון הזה. מטווח של שנים מסוים, שנהיינו הולכים אחרי הנתונים העובדתיים והמדעיים, הגענו לעד שהגענו הלום. זה לא מקום טוב כל כך. וחלק משלומי אמני ישראל, בגלל זה מאוד קשה להם להגיד הלל ביום עצמאות בשנים האחרונות. כי זה לא בדיוק המדינה שהם בגאוותם חשבו שהם יודעים איך היא צריכה לראות. אז הם יקראו פרשת תזריע מצורע, הם יקראו שהיא באה על גסות הרוח, והם ממשיכו להיות גסי רוח. כי השאלה את מה אני קורא, והשאלה איך אני מבין מה אני קורא. והשאלה אם אני מבין שמה שאני קורא צריך לשנות אותי, או צריך לשנות את ההוא, את ההם. אבל אני, כידוע, מסודר ומאורגן. אני שלומי אמוני ישראל. שאלה גדולה. נקודה שנייה, כישלוננו בגוש קטיף. קודם כל, אני חושב שהאמת, שזה לא כישלוננו. סוגיית גוש קטיף היא רובצת על כל הדור הזה. ומי שקצת סייר במקלטים במלחמת הצפון, שהייתה בסך הכל כמעט פחות משנה אחרי חורבן גוש קטיף, פגש לא מעט אנשים, או שבחו, או שדיברו על זה, הם הבינו בדיוק מה זה כישלוננו ומה זה כישלונם. זה כישלון הדור. זה כישלון המדינה. נקודה שנייה שקשורה לכך, אני לא חושב שסמכנו במאבק על גוש קטיף, על חסדי שמיים. השאלה העיקרית של המאבק, במיוחד מבחינת הנהגת הגוש, הייתה מה המשימה שמוטלת עלינו. ובעיניי, כשהבנתי את ההנהגה הזאת, הבנתי שהם מגדירים
וגדרתם התקבלה על ידי אנשי הגוש. משימתנו היא לא לנטוש מרצון את נחלתנו. מה שהיה מכונה לימים, מאמין וזורע. עכשיו, זה לא הייתה משימה של חודש, של שנה. היו הרבה שבחים בגוש, שבחיות, משובחים, משובחיות. עם כל הכבוד להתנדבות הזאת ולמסירות הזאת, אנשי גוש קטיף נשאו בעול 15 שנה. וחלק מאנשי צפון השומרון, כמספר הזה, מול פיגועים, מול פצמרים, מול טרור. וזה אותו ציר של הכרעה, האומר, תפקידנו לא לנטוש את נחלתנו. ובמאבק הזה לא נכשלנו. ב-99% מתושבי הגוש וצפון השומרון לא הייתה נטישה מרצון. לא בפיגועים. ולא לפני ההתנתקות. אז אני לא חושב שיהיה קל בעינינו להגיד נכשלנו. נכון, השתדלנו, במיוחד אלו שגרו שם, וכן מעגלים הולכים ורחבים של הזדהות, רצינו בכל מאודנו לקיים את מצוות השם, את מצוות יישוב ארץ ישראל. רצינו שלא נעזבנה ביד אומה מן האומות. הערבים שעבדו בחממות, עכשיו הם המנהלים של החממות. הם מטלפנים אל החברים שלנו מגוש קטיף. הם אומרים להם, השארתם רעל באדמה. היבול קטן בעשרות אחוזים, והוא לא אכיל. אי אפשר לאכול אותו. זה מדהים. אנחנו לא הלכנו לגוש קטיף כדי לעשות שם עסקים פרטיים. זה שיתרומם שם קידוש השם של מפעל חסלת של ירקות בלי תולעים, זה חלק מהמסירות שלהם להאמין ולזרוע. בשום אופן לא לסמוך על חסדי שמיים. אף אחד לא סמך על ניסים שם. אלא על השתדלות. ומי שישתדל לא נכשל במבחן ההשתדלות. התוצאות לא היו כמו שרצינו. אבל אני אומר שוב, זה לא בעיה שלנו. דבר שלישי, אני לא חושב שהמאבק על גוש קטיף נגמר. מגד 51 של גולני, שבשבועות הראשונים של המלחמה בצפון, בעצם ספג את רוב האבדות, הוא אומר לחיים שלו בקרב, בחשש נקודת שבר, הוא אומר, תזכרו את השיר הזה של גוש קטיף. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אני לא חושב שהמאבק על הגוש נגמר. לא רק במובן שבעזרת השם נחזור אליו, אל הגוש, ובעזרת השם נחזור לצפון השומרון, ולא נחזור ככיתה כוחנית שהצליחה לכפות את דעתה. נחזור כאומה. מכוח שנחגוג את יום העצמאות, מכוח שנחגוג את קיומה של המדינה, בלי אלטרנטיבות, בלי קיצורי דרך, בלי מרירות, בלי קטרוגים, נחזור גם לגוש. אבל לא רק בהיבט הזה, אלא בכך שהרוח הזאת של גוש קטיף, היא, אם יושקע בהשקעה נכונה, היא תלך ותגדל, ותהיה רוח לאומית. אזור שלם, אזור לחיש, מי שיבוא שם לחגוג את יום העצמאות, ויראה את האנשים, צמאים להקים, צמאים לבנות, הרוח של הבניין לא נגמרה. זה קידוש השם אדיר. לראות את האנשים ביתד, ביבול, בחלוצה. לראות את האנשים בעיר אריאל, שבעלו שם מנצרים.
זה רוח שלא נגמרת. והיא תחלחל, והיא תעמיק, והיא תהפך את הארץ. הנה השנה, תשס"ז, בהרבה מקומות בארץ, הוא עלה רעיון שהוא נוצר כתוצאה מחבירה בין הרבה כוחות, וחלקם, חלק משמעותי מאוד, מרבני גוש קטיף ואנשי הציבור שם. נוסעות בכל הארץ אוהלי זיכרון, או ליד בית העלמין הצבאי, או בכיכר העיר, וילמדו שם, ויקראו תהילים שם, וישמעו שירועים שם, מתוך מגמה לזכור ולהתחבר, מתוך מגמה להיות שותפים באבל ובכאב, ומצד שני לא להתבחין, לא ליפול. זה הרוח של גוש קטיף. ואם האנשים האלה, חלקם הגדול, בכאבם, יכולים להגיד הלל ביום העצמאות, זה לא כישלון. אני אומר שוב, התוצאות הן תוצאות של חורבן. אבל לא סיימנו מלאכתנו, ולא אמרנו את המילה האחרונה. ודווקא משום שלא סמכו אנשים על חסדי שמיים, אלא פעלו פעולה שהייתה נראית מצד תורתם ואמונתם, הפעולה המוטלת עליהם. דווקא משום כך, הרוח הזאת תמשיך ותגדל. היא תתחבר לעוד גורמים בתוך מדינת ישראל, בתוך החברה הישראלית. ומי יודע אם לעת הזאת יכול להיות שיגיעו למלכות. הקרב הוא לא קרב על בית, הוא קרב על אופי, הוא קרב על איכות מוסרית ורוחנית, הוא קרב על הזהות. ודווקא משום כך, בעקבות השאלה הזו אולי עוד יותר מתחדד, אבל דווקא משום כך היה חשוב, לפחות לפי מיעוט הבנתי, להתחיל את הלימוד הזה על יום הזיכרון ויום עצמאות, מתוך הסוגיה הזאת של פרשת תזריע המצורע. איך הנגעים באים על צרות עין, על גסות הרוח, על גזל, בבירור שלנו, איך המדינה צריכה לצמוח, איך הגאולה צריכה לצמוח. הרוח הזאת של גוש קטיף הייתה ברוח של עין טובה, לא של צרות עין. הייתה ברוח של ענווה, לא של גסות הרוח. הייתה ברוח של נקיות כפיים, לא של גזל. והרוח הזאת לא רק הייתה, היא הובה ותהיה ותגדל. ועל כן הסוגיה העדינה הזאת, שלכאורה היא שיירת לספר מלאכים, למלך ישראל ולנבואה, היא כנראה אחת הסוגיות הגדולות שלפתחנו. כל העולם הרוחני וכל העולם של המדינה, של החיים הטבעיים. צערנו הגדול, נהיה המושג הזה של ממלכתיות, נדבק לו הצליל של מילאל, וזה נהיה איזה חצי מילת גנאי כזאת. אנחנו רואים שהנביא, הוא נשאר ליד המלך, למרות שיש תהום ביניהם. זה איש צדיק וטהור, והמלך הוא רשע. הנביא לא עוזב אותו. השליש הוא זה שאמר, לא יהיו ניסים. זה דור לא ראוי, זה מלך לא ראוי. והנביא הוא זה שאמר, אתה תראה, יהיו ניסים. בסופו של דבר, זה עומק השאלה ביחס למדינה. ועל כן, מי שחושב שהיה פה איזשהו קרב אחד, והייתה לו מטרה אחת, ובזה הוא הסתיים. אני חושב שאם תהיה סבלנות ומוכנות, לא נגרר לפסיביות, לא נגרר לעין רעה, לא נגרר לצרות עין, לא נגרר לגסות הרוח, הדרך היא עוד לפנינו, משימות עוד לפנינו. איך המשיכה הנבואה את פרשת הניסים?
בטח.
היום זה פחות נשמע את הקול הזה שכאילו מישהו בא ואומר חבר'ה תעשו ככה או תעשו ככה, יש פה כל מיני דברים כאלה וכאלה ואתה מנסה להתחבר למשהו מהם, אבל אין איזשהו קו כזה של זעקה שאומרת חבר'ה יאללה כאילו להסתער עכשיו קדימה, כאילו כולם מאיפה כל מה שהיו פעם 200,000 שהיו, והיום זה כאילו דורך כזה טוב, ברגע שיהיו אותם צרות ויהיו אותם ילדו בעיות אנחנו נתחיל לפני להגיד טוב מה עושים, יאללה כולם פנים לפנים, כולם לפה כולם לשם. כאילו, אני לא יודע, צד אחד הרב אומר שהנהגה של נס זה לא, כאילו, התורה אומרת, הנהגה של נס זה לא טוב, שאני אומר, תעמיד בניסים, כאילו, המציאות יכולה לשאול פתאום להתהפך, מחר ירד גשם.
לפני כ-20 שנה, לפני הקמת המדינה, הקימו כמה חבר'ה צעירים, אזור גילאי 16 עד 20, חבורה שהייתה נקראת בגרמניה, ברית חלוצים דתיים, בחד. הם התעניינו אצל חקלאי גרמני באפשרות ללמוד אצלו חקלאות, כדי שהם, כשהם יגיעו לארץ, יוכלו לעבוד בחקלאות. אז הוא הסתכל על הידיים שלהם, אבא שלי היה אחד מהצעירים האלה, הוא הסתכל על הידיים שלהם, ראה ידיים של חסידים, ידיים ענוגות. אז הוא אמר להם בגרמנית, הוא אמר להם, יצמחו על ידי שלי עשבים אם אתם תהיו פעם חקלאים. מה זה רציונלי ומה זה ריאלי? שהמציאות פועלת בדרכים טבעיות זה ברור, אבל השם הוא נתן לך כוח לעשות חי, זה אומר שהמציאות הטבעית היא כלי. וכך אומר ביד היוצר, היא כלי בידי אלוקים. יש פה שאלה של אדם שאומר, כבר הלל הוא מבין, שצריך להגיד. אבל מה עם התקווה? התקווה בת שנות 2000 הייתה להיות עם חופשי בארצנו. הבסיס שלה הוא נראה אנושי, אבל נפש יהודי היא הומייה לא מהצד האנושי. זה שעם 2000 שנה חולם לחזור לארץ, זה לא אנושי, זה לא טבעי. הרוח שפיעמה בישראל במשך כל השנים האלה היא לא רוח אנושית רגילה. לכן היא לא עברה מן העולם. השאלה הגדולה של הגאולה זה איך היינו כחולמים ממשיך את מהלך הגאולה. בפרק הראשון של המעבר מהגלות זה ברור שיש פה נס גדול. זה גם ברור שיש רוח גדולה. איך ממשיכים את הרוח הזאת? איך לא נשחקים? איך נשארים עם הענבה הזאת שהמציאות שלנו היא מציאות של היותנו כלים? זה ניסיון גדול. ואולי דווקא משום כך, האופן, זה מה שהתחלתי להגיד קודם לגבי הנבואה, האופן שבו מצוירת הדרך שבה נעשה הנס הזה של התבואה שהגיעה, הוא, בוא נראה את זה בפסוקים, זה אותם ארבעה מצורעים שהם יושבים מחוץ למחנה והם הולכים למחנה הרם, הם אומרים אולי נמצא שם קצת אוכל. ואז אומרת הנבואה, השם משמיע את מחנה הרם, כל רחם, כל סוס, כל חי גדול, ואומרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים, הם נבלים והם בורחים.
ויבוא המצורעים האלה, הצי המחנה, ויבוא אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו וייסעו משם וכו' וכו'. עד פסוק ת'. ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים היום הזה, יום בשורה הוא. ואנחנו מחשים, וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבון. ותה לכו ונבוא ונגידה בית המלך. אם זה היום יום בשורה, ונחכה עד הבוקר, אנחנו מצאנו אבון. ארבעה מצורעים, הם נמצאים מחוץ למחנה. והם מביאים את הגאולה. ומבחינתם לבשר טוב, להפיח רוח חיים באנשים, זה חלק מהגאולה. כמה רבנו הרב צבי יהודה היה לומד את הסוגיה בבבא מציעא, שמסבירה שיש ניסים גדולים ויש ניסים קטנים. ונס קטן זה נס של רועה צאן שמחליט להישאר עם הצאן כשיש התקפה על הצאן, והוא מסוגל להציל את הצאן כמו דוד בפני הארי והדוב. זה נקרא נס. אפשר להגיד לרועה הזה, עזוב, תברח, אל תסמוך על הנס. הוא לא סומך על הנס, הוא סומך על חובת ההשתדלות שלו וחובת האחריות שלו. זה נקרא נס. למה? אומר התוספות שם, גבורת הדעת לצאת ולהילחם. ההכרעה שאתה לא פסיבי. ההכרעה שאתה נאבק מסוג הרמה הלאומית במלחמת השחרור והחזת המדינה, ומכוחה, לדעתי, גם בהמשך, ברמת המלחמות, חומת מגן, התעוררות כזאת של רוח, מלחמת הצפון, הדרגים האלה של חיילים וקצינים זוטרים, בלי הרבה ברק, בלי הרבה צלצולים חיצוניים, בלי מקצועיות נודפת לרחוק 2 קילומטר, פשטות, טבעיות, ענווה, מתגלית גבורה גדולה. הרוח הפנימית הזאת, זה הנס. זה בא באמצעים נורמליים, בני האדם. הם היוצאים לקרב, הם הנלחמים, הם המחרפים את נפשם. וכל זה נס, כלומר, הופעה אלוקית בתוך בני אדם. זאת המדרגה הראשונה, אומר הרמב״ם, במורה נבוכים חלק ב' פרק ממהי, המדרגה הראשונה מנבואה, כשילווה אל האדם עזר אלוקי, רוח אלוקי, לעזור לקבוצה גדולה של בני אדם. זה המדרגה המינימלית בנבואה. רוח השם מתחילה לפעם אצל שמשון בצורה ובנשתאול, רוח השם, אומר התרגום יונתן ובעקבותיו הראשונים, זה רוח גבורה. נכון? הרוח הזאת, בשנים האחרונות, ברמת מקבלי החלטות, או אלה שחושבים את עצמם לקבלי החלטות, יש סדקים ברוח הזאת. והאנרגיות מופנות לכיוונים אחרים, ויש אי בהירות בין אוהב לאויב. הילד שנולד מביא איתו גם תומה בפרשת עזריה, אבל כולו טהור. ואם נדע להבחין ולהבדיל בין הגרעין הפנימי הנשמתי שהוא אלוקי, מום אין בך בכנסת ישראל. לך יש מומים, אבל לא בך, לא במהותך. אז נבין שהמציאות הזאת שנוצרה כשהקדוש ברוך הוא דוחף את כנסת ישראל לחזור לארץ ולבנות כאן חיים לאומיים חדשים, זה באמת נפש יהודי הומייה וחיכתה לזה 2,000 שנה. האם זה אומר שהשכל של היהודי ייקל את זה? האם זה אומר שהמידות של היהודי כבר היו מתוקנות? אנחנו רק בתחילת הדרך. יש לנו מה לתקן. אבל זה לתקן את תופעת החיים. זה לא ליצור את עצמיותה. אם יש לכם ענווה, אתם קולטים את הפעולה האלוקית שהייתה במהלך הגאולה, ולכן אתם מודים עליה, ולכן אתם אומרים הלל עליה. אם יש לי גאווה, אני לא אומר הלל. אם יש לי גאווה, אני מקטרג. אני לא מסתכל על המציאות מנקודת המבט האלוקית שלה, אלא מנקודת המבט האנושית. אז אני מחרף ומגדף. זה המשל של רב יוסף. למילים, אותך השם כי ענפת בי, ישוב אבך ותנחמן. אנחנו רואים את המילים האלה, בנבואת ישעיהו פרק י' ב', שהם פסוקים, שלפי המנהג, בשביעי של פסח, ביום טוב השני של גלויות, קוראים את ההפטרה הזאת. וגם ביום העצמאות קוראים את ההפטרה הזאת. עוד היום בנוב, ינופף ידו, ארבע ציון. נופף זה לא מנגל. ינופף ידו, זה ידו של סנחריב. הוא הגיע לקרבת ירושלים עם כוח של 180 אלף חיילים. ריאלית, הוא הולך לקבוש אותם, את ירושלים, בשריקה. אבל היועצים שלו אמרו לו, תשמע, הסתכלנו בכוכבים, והבנו שאם אתה לא כובש אותה הלילה, את ירושלים לא תכבוש אותה יותר. עכשיו, בן אדם הלך הרבה ברגל, נסע הרבה על סוס, רחב הרבה על סוס, הוא עייף. הוא אומר, אני רוצה לראות את ירושלים. לפי זה אני אחליט. עולה על גבעה, והוא רואה איזה שכונה קטנה בניו יורק, שני בתים וחצי. אז הוא מנופף ידו בתנועת ביטול. הוא אומר, חבר'ה, הם שילמה לבזבז את הלילה על זה, נחשון בו. תקום הבוקר, ערניים, בחמש דקות גמרנו את הסיפור. באותו לילה, נהרגים 180 אלף חיילים אשורים. סנחריב לעולם לא כבש את ירושלים.
זה לא פייר מבחינתו.
מה פירוש? על כן, הוא לא היה צריך בגאוותו להגיד, נופף ידו לבטל. הוא היה צריך להבין שירושלים לכבוש אותה, לא כל אחד יכול. הוא היה צריך להבין שזאת משימתו, אבל לא היה גס רוח. גסי הרוח באיזשהו שלב נכנעים. בהחלט צודקת השאלה ששואל אדם מקרני שומרו. האם אנחנו חופשיים בארצנו? אנחנו עוד עבדים של ארצות הברית. על פניו, זה נראה ככה. אבל צריך לזכור, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. תף ריש פי א', למניינם זה 1921. זה השנה, ארבע שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה, שוועידה בינלאומית, ועידת סן רמו, מחליטה שמה שהיה בהצהרת בלפור לפני כן, הופך להיות הכרה בינלאומית. עם ישראל יכול לחזור לארצו. ועל זה כותב מי שכתב את האור שמח על הרמב״ם ואת המשך חוכמה לתורה. דברים שאנחנו מופיעים פה, פסקה 9. אמנם כעת עשה בהשגחה, השם באספת הממלכות הנאורות בסן רמו, ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. אומר האור שמח, וכיוון ששר פחד השבועות, אותם שבועות של אל תעירו ואל תעוררו, שבהם חלק מהשבועה זה אל תעירו ותעוררו, אל תמרדו באומות, אבל ברגע שהאומות מסכימות לא מורדים בהם. כמה מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה? למקומה. מוסיף האור שמח ואומר, ומצווה על כל איש לסייע בכל יכולתו לקיים מצוות זו. אל נשכח מאיפה באנו. מה זה להיות עם חופשי בארצנו? שבתוך 60 שנה נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. מה פתאום? זה קודם כל שבאנו ויש לנו ארץ. וזה חופש. בהופעת רצונו של הבורא דרך האומה הישראלית, נקרא המצב הזה, שבו שולטים עלינו אחרים, הוא נקרא, למה יאמרו בגויים היה אלוהיהם? זה הפסוק ביואל פרק ב'. חוסה השם על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה, מתי נחלתך לחרפה? למשול בגויים. זה עוד לא אומר, שכשנגיע לארץ, ונבנה פה בית לאומי, ונבנה פה מדינה, תוך 60 שנה, כבר הכל מסודר. כותב הרב קוק, בספר אורות, בפרקי אורות ישראל, הפרק השני של החופש, שהוא צריך לצמוח מתוך הראשון, הוא יהיה פה פרק של שחרור מעול הגויים, במובן הנפשי והמוסרי והתרבותי. נכון? וזה חלק מהקרב שלנו היום. אבל זה בדיוק השאלה, אני מדבר על עצמי עכשיו, לא חלילה על מישהו אחר. אם אני בגסות הרוח שלי, אני רוצה שהמציאות תהיה מסוימת. עכשיו, כיוון שהמציאות לא משרתת את רצוני, אז אני מחרף ומגדף. זה מה שהתחלתי להגיד מרב יוסף, בפסוק הזה בישעיהו. אותך השם כנפת וישוע אבך ותנח ממני. על זה אומר רב יוסף בגמרא בנידה בדף למד א'. משל לבני אדם שהיו הולכים לסחורה, הלכו להרוויח כסף. איפה יש סחורה? מעבר לים. איך מגיעים מעבר לים? ספינה. הספינה יוצאת ב-9:18. הם יצאו בזמן, ועמדו להגיע בזמן. מה הבעיה? אומר רבי יוסף, באחד מהם נתקע קוץ. והתחיל לכאוב לו, הוא לא יכול ללכת. לא יכול ללכת, זאת אומרת, הוא לא יגיע לספינה בזמן. לא יגיע בספינה בזמן, הוא לא יפליג. לא יפליג, לא יגיע לסחורה. לא יגיע לסחורה, לא יגיע לרווח. אז הוא התחיל ומחרף ומגדף. את מי? את מי לא? כל מי שגרם לו, שהוא לא יגיע לרווח. אומר רב יוסף, לימים שמה, שספינתו של חברו טבע בים. זאת אומרת, ההוא שהגיע בזמן, שמח. עכשיו הוא הולך בספינה לסחורה, הוא לא כמו אח של החבר שלו שישאר פה עם הקוץ. הוא הולך קדימה. טבע ספינתו. שמע הוא שטבע ספינתו של חברו, התחיל משבח ואומר, אותך השם כן נפת. אנחנו לא מבינים את כל הקוצים שנערמו לפתחנו בשנים האחרונות. לא מבינים כל קוץ. אבל הוא לא יחליש אותנו. מבינים רק שגאולה זה לא סחורה. זה לא משהו שהמציאות מתחייבת לספק לנו. חזקיה המלך לא אמר הלל. הוא לא אמר שירה. אומרת הגמר בסנדרים בצדיק ד', בגלל זה הוא לא נהיה מלך המשיח. הוא לא הבין את הגאולה. גאולה פירושה התגלות אלוקית דרך האומה. אז למה אתה לא אומר שירה? התגדל שמו של אלוקים בעולם. אלא זה עוד לא בדיוק באופי ובכיוון שהיה צריך להיות. תגיד תודה להשם. ותתפלל שמהלך הגאולה יצמח. תסנגר על מהלך הגאולה. תביט עליו בעין טובה.